אנחנו בבבא בתרא, סוף סמך ב' עמוד ב'. נחזור, אמר רבא, פלגה דיתי בערה, פלגה, אם בן אדם אומר, בן אדם יש לו שותפות, הוא בעלים על חצי הקרקע. הוא אומר לו, אני מוכר לך את החצי שיש לי בקרקע. אז אנחנו לא אומרים שהוא התכוון למכור לו חצי מהחצי. פלגה, הוא אמר חצי שיש לי בקרקע, הכוונה היא שהוא מוכר לו חצי. מה אם הוא אמר לו, פלגה בערה דיתלי? ריבה, אם הוא אומר לי, אני מוכר לך חצי בקרקע שיש לי, אז הוא התכוון למכור לו חצי מחצי, זה רבע. אמר לי, אביי, מה יש נאחה ומה יש נאחי? אישתיק, אביי יתן, מה הבדל? רבא שתק. הרבי שתק, אמר אביי, ענה סברי, מיד אישתיק, קיבולי קיבלה. אני חשבתי שהוא שתק, הוא קיבל את הטענה שלי, ולא היא. הוא באמת לא קיבל, זהו, רק לא טרח לענות לי. חזינה, הנו שטרי, דנפקי מבמה, ראיתי את השטרות שיוצאים מבית הרב, והגמרא אומרת, מתי שכתוב את המילה מר, זה מלמד אותנו שהוא היה תלמיד. אנחנו יודעים שהבא היה תלמידו של רבא. אבל סתם ככה, בש"ס, לפעמים הגמרא מדייקת, האם הוא דיבר אליו וקרא לו מר או לא קרא לו מר. אם הוא קרא לו מר, זו הוכחה שהוא תלמיד אצלו. ופה אנחנו יודעים ממקורות אחרים שהבא היה תלמידו של רבא. אז הוא אומר, אני ראיתי שטרות שיצאו מבית ההוראה של רב, של רבא, והכתיב בהוא אחי, ובאמת כתוב בהם פלגה דהידלי בערה פלגה, פלגה בערה דהידלי ריבה. ראיתי שהוא השתמש בנוסח הזה, ובסוף היה מוכח בסוף השטר שככה היה הכוונה של השטר, ראיתי שהוא לא טרח להסביר לי, אבל הוא נקט בשלו שיש חילוק מאוד משמעותי בלשון. ואמר רבא, עכשיו ציטוט אחר של רבא, מצר ערה דמינה פלגה פלגה, מיצר ערה דמינה פסיקה תתקביל. בן אדם היה לו שדה, והוא מכר חלק לשימון, והוא אמר לו, שמע, אני בצד המזרחי שומר לעצמי, מיצר ערה, הצד הקרקע המזרחי, דמינה, משם חצי אני לוקח לעצמי, אבל הוא לא פירש כמה הוא השאיר לעצמו, כמה הוא נתן. הוא כתב, המצרים, השדים, הצדדים של השדה אני מוכר לך, מצד מערב יש לך את הצד הזה, מצד מזרח אני, יש את הקרקע הזו, וחצי הקרקע שהיא שלי, אני מכרתי, תראו את הרשב"ם. אתם רואים את הרשב"ם, מצר ערה דמינה פלגה פלגה? ראובן שהיה לו שדה, הוא מכר מקצתו לשמעון לצד מערב, הוא מוכר לשמעון את הצד המערבי של השדה. ומצד מזרח עיכב לעצמו, אומר, אני שומר לעצמי אבל את הצד המזרחי. ולא פירש כמה מחר וכמה שיער לעצמו. לקח כתב, בשטר הוא כתב, המצרים, שדה פלוני, הצדדים של השדה שאני מוכר לך, מצד מערב לוי. הצד המערבי, אני מוכר לך את השדה עד התחום שהשכן שלי לוי. ומצד מזרח, ערה דמינה פלגה הקרקע עצמה שהיא שלי, שחלוקה ממנה זו שמכרתי, הוא מצר מזרחי שלה. אם הוא אומר, והצד המזרחי זה החצי האדמה שאני שמרתי לי, זה החצי המזרחי של הקרקע, אז פלגה מחר לו, הכוונה היא שהוא מחר לו חצי, דקה אמר, דמינה פלגה, דמש מחלקה לחצאין. הוא אמר, הרי, אתה רוצה לדעת מה המצר המזרחי שלך? מהשדה הזו, החצי המזרחי שהוא שלי. אז הוא כתב, החצי הקרקע הוא שלי. אז זה הרישה. אם הוא אמר, מצר ערה דמינה פלגה, המצר קרקע המזרחי שממנה חצי מהשדה אני לקחתי לי, אז פלגה, אז אנחנו רואים, זו הייתה כוונתו, חצי שדה הוא שומר. אבל מה אם הוא אמר מצר ערה דמינה פסיקה? אומר הרשב"ם, משמע שדה ראויה לפסוק מקרקע אחרת. אני שמרתי לעצמי, הצד המזרחי זה הקרקע הפסוקה שלי. מה זאת אומרת קרקע פסוקה? אז אנחנו ראינו בהתחלת המסכתה, בשוטבין, כשאתה מחלק אדמה, אז צריך שיהיה שם שדה לכל אחד, נכון? אתם זוכרים? מה זה שם שדה? אמרנו 9 קבים. אז הוא אמר פסיקה, ערה פסיקה, אני שומר לעצמי קרקע מוגדרת. מה זה קרקע מוגדרת? המינימום הגדרה של קרקע זה 9 קבים. ממילא, תת קבים הוא שמר לעצמו, זה הכל.
הוא מקבל את המינימום.
נכון. כי הוא כתב, ערה פסיקה. מוגדרת קרקע, הוא שמר לעצמו, 9 קבים, זה מוגדר שדה. אמר לי אביי, מה ישנה אחי ומה ישנה אחי? שוב אביי שואל, מה ההבדל? אישתי, סבו מנה אידי ואידי פלגה, אז אביי חשב שהוא הסכים איתו, שלא משנה מה, הוא בעצם מעביר לו פלגה, ולא היא. אביי איתה. תאמר רבי יומיה, רבי יימר ברשלמיה, לדידי מפרשני מנה דה אביי. עכשיו הגמרא אומרת, בעצם, גם אביי לא התכוון שאין חילוק. מה אביי כן התכוון? הרי יש הבדל בין אם הוא אומר פסיקה או פלגה. מה הייתה כוונת אביי? אז רבי יימר בר שלמיה מסביר לנו. בין מצר ערה דמינה פלגה ובין מצר ערה דמינה פסיקה, זה לא משנה איזה לשון הוא ישתמש. אם הוא אמר אני משאיר לעצמי בצד מזרחי חצי קרקע או קרקע מוגדרת, היא אמר לי אילין מצרנה פלגה, אם הוא אמר לו תדע ואילין מצרנה, ותראו את הרשב"א, מצר מזרח ערה דמינה פלגה, הוא אמר לו הצד המזרחי אני שומר חצי קרקע לי, מצר מערבי זה יהיה פלוני, השכן לוי מצד מערב. וכן הולך וחושב כל המצרים, והילקח, היי ואילין מצרנה, וזה היסוד עכשיו להמשך כל הסוגיות. השורה הזו ברשב"ם. ייתור לשונו. אנחנו עכשיו נדייק, לאורך כל הדף הבא, זה עכשיו יהיה היסוד של כמה דפים עכשיו. השורה הזו ברשב"ם, שכשיש לי ייתור לשון, זה לייפות כוחו. אם אני כתבתי עוד לשון בשטר, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, כתבתי את זה להיטיב משהו לי. להיטיב מה? אנחנו נראה עכשיו להמשך כל הדף. כל פעם דוגמה אחרת, שאני מדייק את מה התכוונת. אבל אם אתה כתבת את הכל והוספת לשון, זאת אומרת, הוספת לעצמך כוח. איזה כוח? זה צריך הגדרה. היסוד של זה, זה פה. עכשיו, יש פה קצת קושי, כי בפשטות, היסוד של הדין הזה הוא באביי, שלא ברור אם הוא חולק על רמה. כן? אבל אנחנו נראה שבעצם זה מתקבל לאורך כל הסוגיה, זה לא רק הבעיה. פה הבעיה חשב לומר את זה בסוגיה הזו, בפלגה ופסיקה, אבל היסוד הוא יסוד לאורך כל הסוגיות עכשיו, שאם יש לו ייתור לשון, הוא לייפות כוחו. ולכמן בשמית, אינה מחזינה, ייתור לשון, טובה, לייפות כוח, כן? עכשיו, מה הבעיה התכוון? ואף היא כאמר הבעיה. מה שהבעיה אמר לרבא, מה ישנה אחי ומה ישנה אחי? הלא אין חילוק בין פלגה לפסיקה, אלא זימנן אומרים בתרווה ופלגה, בין פלגה בין פסיקה, לפעמים משתמשים בשניהם, זה לשון מקובלת בשטרות.
אז מה, זה שתיהם מקבל פלגה או שתיהם מקבל קווים?
אני חושב שהוא התכוון פלגה. אבל הטענה שלו הייתה, איך אדם ערבי ללמצרנה, אם הוא השתמש בלשון. ואילן מצרנה ואילה הגבולות, אז אנחנו אומרים זה איתור לשון, הוא בא להרוויח משהו באיתור לשון. מה הוא מרוויח? שאני נוקט בהבנה היותר גדולה. פסיקה ופלגה, שניהם יכולים להיות תשע קבין, שניהם יכולים להיות חצי. חצי זה לא תמיד חצי. ופסיקה זה לא תמיד מוגדר, לפי הגדרות ההלכתיות. כן? אז הוא אומר, זה תלוי. האם הוא הוסיף לשון?
עוד יום תשע קבין, זה תרד מהחצי.
כן, זה הפריע לי בסוגיה, שהגמרא יצאת מתוך נקודת הנחה שלו, כנראה שההיגיון זה שאם זה המינימום, אז כללית, כשאתה טורח לעשות שטר, אתה לא עושה את זה על המינימום. כנראה. אני גם בסוגיה, היה לי קשה, נכון? מי אמר שזה לחומה, אולי זה לכולה. כאילו, אולי זה לטוב התואר. כנראה שזה ההיגיון. אז הדגש של הבאי זה, היא אמר לי, אם הוא הוסיף בשטר מילים מיותרות, והוא אמר, אילן מצרנה, הוא אמר, אלה הגבולות, אז הוא הוסיף משהו, זאת אומרת, הוא הוסיף לעצמו כוח, אז פלגה, אז באמת הוא זוכה בחצי שדה. לא אמר לי, אלה מצרנה, אבל אם הוא לא הוסיף את המנים, אלה המצרים, הוא רק אמר, את המצרים, את הגבולות, אז תשעה קבין, הוא מקבל את הצד היותר קטן. אתם רוצים לעשות הפסקת קפה רגע?
לא,
אוקיי. אומרת הגמרא, פשיטה. תמיד כשיש פשיטה בגמרא, זה שהגמרא נותנת לנו, מה שנקרא באנגלית, parameters. הגמרא נותנת לי מה מוגדר לי, ומכוח הפשיטה, עכשיו שאני מגדיר, אני מגיע לקושייה. סתם ככה, אם יש לכם זמן פנוי בשישי שבת, ספר שמאוד כיף ללמוד, זה השילטות. כי השילטות, רב חי גאון כתב לבן שלו על סדר הפרשיות, והוא עובד מאוד בשיטה הזו. הוא תמיד אומר, פשיטה, זה פשוט לנו ככה, ופשוט לנו ככה. מה קשה לנו? הגמרא הרבה פעמים לא נותן לך את היסודות לקושיות. רב החייגון בשאילתות עובד בשיטה הזו. בוא נגדיר, נגדיר, נגדיר. פשיטה זה נקודות הנחה. נקודות הנחה, הפשיטה זה תמיד חידוש בעצם. פשוט לי הנקודות הנחה האלה. אז אני רק אומר, זה בעצם אומר לי, זו סוגיה מאוד מסודרת.
שאלה רשי זה...
ואבן.
פשיטה זה הקדמה לסוגיה מסודרת. ואם יש לנו זמן פנוי, הלוואי, אילו היה לי זמן, הייתי אומר שנלמד זה יחד, כי זה מתוק מדבש. זה לקחת סוגיות בגמרא, במקום להתפזר, הוא מסנטט לך את כל הסוגיות, ומסודר, מסודר, פשוט תענוג ללמוד. יש לכם פה עתק. יש פה, כמדומני, עתק של השאילתות. זה מאוד כיף ללמוד. אז עכשיו הגמרא אומרת פשיטה, מה כן מוגדר לי? יש לי בן אדם שהוא רוצה להעביר נכסים, הוא אמר לו עלינו, הוא שכיב מרע, הוא הולך למות, והוא רוצה לחלק את הנכסים שלו, והוא אמר, יחלוק פלוני בנכסי. אני רוצה שפלוני גם יחלוק בנכסים שלי, פלגה. אז יחלוק, הכוונה היא שהוא יקבל חלק, חלק הכוונה זה חצי. מה אם הוא אמר, תנו חלק לפלוני בנכסי, מהי? מה אם הוא אמר, חלק, תנו חלק. אז האם אנחנו אומרים חלק זה כמו חלוקה, ואז הכוונה היא חצי, או חלק, הכוונה היא חלק שראוי לתן, ובטי נקבו. ופה יש רשב"ם ארוך, והרשב"ם מעלה פה כמה הווה אמינות, והרשב"ם מתפלפל מאוד, אתם רואים באמצע הרשב"ם שלו, אי נמי, אי נמי, יש לו כמה הווה אמינות, מה אפשר פה, אחד מהם זה, אולי ייטול חלק, זה כמו אחד מהיורשים, כמו אחד מהילדים שלי, ויש פה לומדס מאוד מעניינת ברשב"ם, סתם ככה כדאי לקרוא, זה לא רשב"ם קשה, אבל לא עכשיו. אומרת הגמרא, אמר רבינה בר כיסא, תשמע, דתניא, האומר תנו חלק לפלוני בבור. סומכוס אומר, אין פחות מרביע. ישנו מחלוקת לאורך כל הש"ס, ממון המוטל בספק. חכמים אומרים מה? המוציא...
מחבורה לבריה, וסומכוס אומר חולקים, לא?
יפה, בדיוק. סומכוס אומר יחלוקו, רבנן אומרים, המוציאים חבורה לבריה. עכשיו המשך הסוגיה תהיה עם סומכוס. בן אדם, הוא אומר, תנו חלק לפלוני, כן? תנו חלק לפלוני בבור. עכשיו, אנחנו לא יודעים האם הכוונה שלו זה חצי או משהו, נכון?
נכון.
אז יש לי ספק בין חצי למשהו. מה אני נותן לו לפי סומכוס?
רבע.
רבע, יפה. אז סומכוס אומר, אין פחות מרביע.
יכול גם יותר, אבל מינימום רבע, לא?
יפה. תראה איך הוא כיוון. חריף, יפה.
שום, אין פחות.
יפה. כי גם סומכוס יודע אם הוא יצליח להוכיח שהוא יקבל יותר. זה למה שהוא אומר אין פחות.
כן,
בסדר. יפה. מה אם לחבית? אז הוא אומר, תנו חלק לפלוני בבור לחבית. עכשיו, כשהיו ממלאים חבית, היו ממלאים חבית מרבע בור. אז זה ספק, האם הוא מקבל בדיוק למלות חבית, או מקבל משהו לחבית. אז שוב, אין פחות משמינית. לקדרה, היו ממלאים קדרה עם שישית בור, ספק. הוא התכוון שישית או משהו. יחלוקו, הוא מקבל אחד חלקי אין פחות מ-12. לתפיח, זה כלי שהיה שמינית מבור, אז לא ברור אם הוא התכוון משהו או שמינית מבור, אין פחות מ-16. אוקיי, תנו רבנן. יש לנו עכשיו ברייטה, וברייטה מוסמכת מהבית מדרש רב חייא ורב הושעיה. חבר'ה, זה לא סוגיות קשות, אתם רואים? זה היגיון פשוט. בן לוי שמכר שדה לישראל, ואמר לו, על מנת שמעשר ראשון שלי. כן? זה משהו מבקש. אתה בין כל כך תצטרך להוציא מעשר ראשון, נכון? המעשר ראשון אני משאיר לי. עכשיו, מה הבעיה? שהמעשר ראשון זה דבר שלא בא לעולם. אז בעצם אני לא יכול לעשות קניין עליו. סתם ככה, אם אתה רוצה למכור לי מעשר ראשון, אני לא יכול לקנות אותו ממך. אבל פה יש מצב הפוך. יש מצב שאני נותן לך את הזכויות בקרקע. אם אני צריך לקנות ממך דבר שלא בא לעולם, אני לא יכול. אבל אם השאלה היא, האם אני מוכר לך, אני יכול למנוע מהמחר דבר שלא בא לעולם. זה הלומדס בסוגיה הזו. לומדס נהדרת.
למנוע אני יכול, אבל לא למכור?
אני לא, לקנות ממך אני לא יכול. אבל אני יכול למנוע ממך לקנות זה ממני. אני לא יכול לקחת את זה, אבל אני יכול למנוע את הנתינה. כן? שווה ללמוד פה את הרשב"ם.
למנוע על ידי?
או, איך אני מונע? יפה. אני שומר לעצמי שיורי שיירי. אני שומר את הזכויות. יפה. בוא נראה עכשיו. אומרת הגמרא. בן לוי שמכר שדה לישראל ואמר לו, על מנת שמעשר ראשון שלי, מעשר ראשון שלו. ואם אמר לי ולבני, מת, ייתן לבניו. ואם אמר לו, כל זמן שהשדה זו בידך, מכרה, אז זהו, כבר לא מקבל את המעשר הראשון, איבד את הזכויות, וחזר ולקחה, אין לו עליו כלום. עמי, איך יכול להיות שהבן לוי קונה את זה, הרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כן? עונה הגמרא, כיוון דאמר לי על מנת שמעשר ראשון שלי, שיורי שיירי למקום מעשר. הוא השאיר לעצמו את הכוח, את איפה שהחלוט הזו, זה לא בא לעולם, אבל זה קיים, את זה הוא יכול להחזיק לעצמו. עכשיו, יש פה נקודות חשובות ברשב"ם, תראו בעצמכם. אני לא... על אוטובוס פחדתי לסרטט בגמרא שלי, אז... בסדר. בואו נראה רק את השורה האחרונה ברשב"ם, כיוון דאמר לי על מנת, אתם רואים? אז... ואח הנמיים אמר חוץ מן המעשר, שייר מקום מעשר. הלכך לאו בלשון דל מנת על ימילתא, הדגש פה זה לא כי הוא אמר על מנת, אלא כיוון דמתני והתנא, אלא כיוון דמתני, בגלל שהוא אמר תנאי. ובעצם והתנאי אינו מועיל, אלא על ידי שיעור, אמרינן דשיער מקום. זה הדגש פה. הדגש הוא לא שהוא אמר תל מנת, הדגש פה הוא הוסיף מילים, וכשהוא מוסיף מילים, הוא בעצם משאיר לעצמו כוח. זה אותו יסוד, יפה, אותו יסוד שראינו בראש העמוד עם הבעיה. כשאתה מוסיף מילים, אתה מוסיף לעצמך כוח. אתה יכול להוסיף כוח במקומות שתנאי לא יועיל. עכשיו, עם היסוד הזה, אמר ריש לקיש, זאת אומרת, המוכר בית לחברו, ואמר לו, על מנת שדיוטה העליונה שלי. עכשיו, רגע, אנחנו אמרנו שאם יש מעקה 10 טפחים, המשנה כבר אמרה, הגג שלך, גם כשמכרת את הבית. אם לא כתבת מפורש שאתה מוכר את הגג, הגג שלך. אומר ריש לקיש, מהדין הזה אנחנו לומדים דיוטה העליונה שלו. אז אין לזה שום היגיון למשפט הזה, נכון?
מה בכלל זה אומר? מה המושג של על מנת?
אוקיי, אז כל האומר על מנת זה כמו מעכשיו דמי. כשבן אדם עושה תנאי, הוא אומר, אני מוכר לך את זה, בתנאי שעכשיו אני מקבל את זה. על מנת,
אם,
אני נותן לך
לא
את זה.
אם לא, המחירה לא מתבצעת?
יפה. על מנת זה מעכשיו. כן? דרך קלה לזכור.
על מנת?
כתוב, ראי נתתי לכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו על מצוות. אומר רש"י, על מנת שתשמעו. את הברכה השם נותן לנו עכשיו. אומר על מנת, זה אני נותן מעכשיו, על מנת שיתקיים התנאי. הפעולה היא עכשיו, בתנאי שזה יקרה. אשר תשמעו, הברכה, הקדוש הוא נתן לנו את ארץ ישראל את הברכה מיד, על מנת שנשמע בעתיד את המצוות גם כן. אוקיי, אז חזרה לגמרא שלנו. אז ריש לקיש לוקח, אנחנו למדנו עכשיו את הברייתא הזו, שבן לוי יכול להשאיר כוח שהוא לא יכול לקנות. הוא לא יכול לקנות דבר שלא בא לעולם.
אבל הוא מכיר לו את הרשות לקנות.
יפה, על ידי תוספת מילים.
אבל פה זה ממש נראה קניין.
עכשיו, ריש לקיש מביא לנו דין, שלכאורה המילים לא נצרכות. בן אדם יש לו עלייה, והעלייה הזאת בעצם היא שלו כשהוא מוכר את הבית. הוא צריך לפרט שהוא מוכר את זה, ראינו את זה במשנה הקודמת.
ועל ידי מילים הוא בעצם משאיר אותה לעצמו.
אבל הוא לא צריך את המילים. גם בלי המילים זה היה שלו. הוא לא, ריש לקיש אומר, בן אדם מוכר בית. הוא אומר, על מנת שהעלייה שלי, דיוטה העליונה שלי, זה שלו. יופי. זה היה שלו גם אם הוא לא היה מזכיר את זה.
אז היינו יכולים לחשוב שהיא מוכרת הבית, אז הוא מוכר גם את העלייה למעלה.
לא, המשנה אומרת לא ככה. המשנה אומרת, אם העלייה, יש לה מעקה, זה מקום ראוי לשימוש, זה בעצם עוד קומה. לא כתבת שאתה מוכר את הקומה הזו, זה לא מכור. אז מה ריש לקיש מוסיף לי פה? אומרת הגמרא, למה הלכתה? מה ריש לקיש בכלל לימד אותי פה? רב זביד אמר... אז פה אנחנו צריכים להוציא מריש לקיש עוד חידוש, נכון? ריש לקיש אומר לי, זאת אומרת, מהברייתא הזו אני אלמד עוד דין. זה בכלל לא עוד דין, זה בכלל דין שלא מובן. אומרת הגמרא, למה הלכתה? רב זביד אמר שאם רצה להוציא בזיזין מוציא, שהוא לא רק משאיר לעצמו את הזכויות לקומה העליונה, אלא הוא גם שומר את הזכויות להוציא זיזין כנגד החצר של הלוקח. הוא מכר לו את הבית, את החצר, הוא בכל זאת יכול להוציא זיזין לתוך החצר שלו. ופה שוב, הרשב"ם נכנס להתעמקות, האם הכוונה היא שהוא שומר את הזכות הזו גם אם הוא ימכור את הגג, שהוא שומר עד איפה הזכות הזו הולכת. לרשב"ם יש אריכות גדולה פה, גם במקרה הקודם, גם במקרה הזה. אנחנו נלמד בפשט, לא נתעמק, אבל יש פה נקודות מאוד מעניינות, שווה לראות. רב פאפה אמר שאם רצה לבנות עלייה לגבה, בונה. יש לו פי שתיים הזכויות. כן? התנאי המיותר שהוא אמר, אני, יש לי זכות לקומה העליונה, הכוונה היא שיש לי זכות מעבר לזכות הרגילה. הזכות הרגילה היא שכל עוד שהקומה העליונה קיימת, זכותי לקומה העליונה. מחרתי לך בית, לא מחרתי לך קומה העליונה. מה קורה אם הכל נופל? הלך לי הקומה העליונה. אתה רוצה לבנות, תבנה, שלך, לא קשור אליי. אם הוא הוסיף את המילים, יש לי זכות לקומה העליונה, הוא התכוון לנצח, לי יש זכות לקומה העליונה, מעבר לזכות הרגילה. מה שרפפה אומר, מאוד מסתדר בהיגיון. הבעיה היא שזה לא מסתדר למילים, זאת אומרת. איך זה יוצא מהמקרה הקודם? מהתוסף מילים, זה מאוד הגיוני שזה מה שהוא אומר, אבל זה הגיוני במילים. אנחנו טענו שכשאתה אומר מילים שמיותרות, אז המילים המיותרות מוסיפים לך כוח. פה זה לא מילים מיותרות, זה בדיוק מה שאמרת. זכותי לקומה העליונה. כן? זכותך, זה אומר זכותך, גם אם זה נופל, זכותך. וזה מה שהגמרא מקשה. הגמרא אומרת, בישתמה לרב זווית, היינו דקטני זאת אומרת, כי בעצם זה נלמד מהמקרה הקודם, כי זה ממילים מיותרות. אלא לרב פאפה, מה זאת אומרת? זה לא קשור. זה תנאי, תנאי טוב, דין טוב, אבל מה זה קשור למילים המיותרות? קשה, הגמרא נשארת בקושי על רב פאפה. ואנחנו ראינו כבר את הרשב"ם שקשה שתי שיטות, האם זה כמו טיובטה או זה יותר חלש. חבר'ה, הבנו?
הבנו, הבנו.
ברוך השם, זה היה סוגיה קשה. אמר עבדים עם נערדה.
כל אמרתי סוגיה קשה.
רציתי להודד אתכם. אמר עבדים עם נערדה. לא, לי היה קשה להסביר, אני פחדתי. זה לא קושיה, זה לא סוגיה קשה להבין, אבל לרשב"ם יש פה שלושה מהלכים בכל שלב מהסוגיה. יש לו שושה, הנה מי, הפשט הוא כזה, הפשט זה, לא ידעתי אם זה יצא כתוב. לי היה קשה להסביר, אבל הסוגיה כאלה עצמה היא קלה. אמר רב דימי מנערדה, ופה אנחנו צריכים להתרכז טוב, כי הסוגיה הזו היא בעצם הבסיס לכל המשנה הבאה. אז בואו נציץ למשנה הבאה, כי הסוגיה הזו בעצם מתמקדת במשנה הבאה, ואין את הגמרא הזו על המשנה הבאה. הגמרא במשנה הבאה כבר בונה על כך שאתה יודע את הדף הזה. זה למה שרציתי שנתחיל פה.
את המשנה הזאת ראינו.
ראינו, נכון, זה צוטט. כשבן אדם מוכר בית, אומרת המשנה, הוא מוכר לא את הבור ולא את הדוד, אף על פי שכתב לו עומקה ורומה. והרשב"א מסביר, כשהוא כותב בשטר, אני מוכר לך את הבית עד העומק, עד הגובה, הכוונה היא עומק וגובה של מה?
של הבור.
לא,
רגע, של
של התשמיש הנורמלי של הבית, הדגש, מה שראינו לפני 3-4 דפים, זה תשמיש הבית. אז עומק וגובה, אני מוכר לך של הבית, זה תשמישו הנורמלי. ולא את הדוד, לא את הבור ולא את הדוד, אף שכתב לו עומקה ורומה, וצריך לקח לו דבר, דרך, דברי רבי עקיבא, החכמים אומרים, לא צריך לקח לו דרך, הוא מודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו, חוץ מאלו, שאין צריך לקח דרך. מחל לאחר, רבי עקיבא אומר, לא צריך לקח לו דרך, אנחנו אומרים, צריך לקח לו דרך, זה נתעכב בסוגיה, זה הגמרא תאריך. אבל היסוד של הסוגיה שלנו, זה המשנה הזו. בסדר?
בסדר.
אוקיי. אמר רבי עקיבא מנערדה, הימן דמזמין לבית לחברי, הוא מחר לה את הבית. והוא מכר לו גם את הבור ואת הדוד. אז הוא כותב, אני מוכר לך את הבית, עומקו ורומו. זה לא מספיק. הוא צריך גם לכתוב משהו שיכלול את הבור. אף על גב דכתב לעומקה ורומה, הוא עדיין לא מכר לו את הבור והדוד, כמו שראינו במשנה הבאה. צריך למכתב לי, קני לי, מתהום ערה ועד רום רקיע. אתה קונה מהתהום עד גובה הרקיע. עכשיו, הרשב"ם אומר, הדרום רקיע זה בעצם מיותר. רק מאחר ואתה לא יכול לומר מי בלי לומר עד, אז צריך לומר עד משהו. אבל בעצם, בעצם זה שהוא כותב לו עומקה ורומה, הוא כבר כלל עד גובה הרקיע. רומה זה עד גובה הרקיע. אלא מה הוא הוסיף את זה? זה מאוד דחוק הפשט הזה, אבל זה מה שהרשב"ם אומר. כאילו, אני לא הספקתי לעיין בראשונים אחרים, אבל לכאורה אני מצפה שמישהו יפרש אחרת. אומרת הגמרא. אז אם הוא רוצה למכור לו את הבור, זה לא מספיק השטר הקלאסי שהוא כותב לו עומקה ורומו. צריך לכתוב לו, קני לך מתהום ערה ועד רום רקיע. מה איתה אימה? דעומקה ורומה בסתמה לא קני, אני עומקה ורומה למקנה עומקה ורומה, ואני מתהום ערה ועד רום רקיע למקנה בור ודוד ומחילות. הוא אומר, סתם ככה אתה יודע שבכל שטר כותבים עומקה ורומה. זה המשנה הבאה. אתה כותב את זה, זה לא מועיל לך. כן? עומקה ורומה לא מועילים לבור, כי הבור והדוד זה לא חלק מתשמיש הבית. מכרתי את הבית, אם אני אומר, עומקה ורומה, אז עומקה ורומה, כמה שאתה רוצה, בקרקע ובזה, אבל לא לבור ודוד. למה מסייע לי? אז אנחנו רוצים לומר שהמשנה הבאה, המשנה שראינו לפני רגע, היא סיוע לציטוט הזה שרבדים ממנהרדה. כתוב במשנה, ולא את הבור ולא את הדוד, אף הפי שכתב לו עומקה ורומם. ואיסה כדאי תך בסתמה כאן היא עומקה ורומה. אם בלי לכתוב עומקה ורומה, הבן אדם קונה את זה, אז עומקה ורומה זה מיותר, ולהני עומקה ורומה למקנה בור ודוד ומחילות. כן? אז אנחנו רוצים לומר...
אם הוספת זה בגלל שיש לך גם בור.
יפה. אז נאמר שהתוספת הזו, כמו הבאיה בעמוד א', תוספת, נותן לך תוספת כוח. תוספת כוח, זאת אומרת, אני מוכר לך גם את הבור והדוד והמחילות. אז מכוח זה שזה לא, מכוח זה שהמשנה אומרת, גם אם אתה כותב אומקה ורומה, אז הוא לא קונה, אז אני מבין, כמו שהוא טען, שצריך להוסיף את המילים האלה.
אם הוא כותב, אז הוא מקבל.
אם הוא כותב מעומק התהום עד גובה הרקיע.
כן, מידות.
כן. אומרת הגמרא, פשט קשה וחדש, זה לא כתב לי. המשנה מדברת על מציאות שהוא לא כתב לו עומקה ורומה. שאלת הגמרא, רגע, אבל כתוב מפורש במשנה, ואף על פי שכתב לו קטני, המשנה אומרת מפורש, למרות שהוא כתב עומקה ורומה, הוא לא קנה את הבור והדוד. מה אתה אומר לי הוא לא כתב? אומרת הגמרא, אחי כאמר, מה זה אחי כאמר?
חיסור מחסר.
יפה, אחי כאמר, כותב הריטווה, זה מעין חיסור מחסר. חיסור מחסר במיניאטורה, ריטווה פרק ג' לסוכה. כל אחי כאמר, זאת אומרת, אני צריך בעצם להוסיף מילים למשנה. זה לא חיסור מחסר גמור, זה מעין חיסור מחסר. אחי כאמר, שכוח חגי. אף על פי, נו, זה הרפס נראה לי תרית וזה. אף על פי, הפשט במשנה זה ככה. אף על פי שלא כתב לו, כוונת המשנה, כשהמשנה אומרת, אף על פי שכתב, הכוונה היא אף על פי שלא כתב לו, כמי שכתב דמי, למקנה אומקה ורומה. זה נותן לו את הזכויות, מה שכלול באומקה ורומה. תסתכלו ברשבם. אבל למקנה בור ודוד ומחילות, את זה זה לא נותן לו את הזכויות. היא כתב לאומקה ורומה קני, והיא לא כתב לו לא קני. ועכשיו הגמרא יוצאת, אני רוצה עכשיו שתחשבו רגע, כסיוע לרב דימי או לא? תחשבו. מה רב דימי אמר?
כן, סיוע.
מה רב דימי אמר? איך אני קונה את הבור ודוד?
להגיד ממקום עד מקום.
אבל מה אני צריך להגיד? הוא אמר לי, לא מספיק לומר עומקה ורומה, מה אני צריך להגיד? אמר אני צריך להוסיף, חוץ מעומקה ורומה אני צריך
להוסיף.
כן, אבל הוא טען שעומקה ורומה, שזה לשון קלאסית של שטר,
עומקה ורומה זה לא הבור ודוד.
יש לנו לשון קלאסית של שטר.
מי שאומר, אבל הוא רקיע.
זה לא לשון קלאסי של שטר.
נכון, מסכים.
אומקה ורומה לא
קונה. אבל מה אנחנו טוענים? מה הפשט במשנה?
הפשט במשנה שאומקה ורומה לא מקנה את הבור והדוד. לא קונה את הבור והדוד.
ההפך, ההפך.
זה נגד, אומר אומקה ורומה קני.
יפה. בואו נעשה סדר. בשטר קלאסי אנחנו הבנו...
אומקה ורומה זה תוספת שקונה?
אז היה פה... הגמרא החליפה פה. אנחנו התחלנו עם נקודת יסוד. יש לי משנה, המשנה אומרת, כתבת אומקה ורומה, אז אתה לא קנית את הבור והדוד. הבנו למה? כי אומקה ורומה זה לשון קלאסי בשטר. עכשיו עשינו ונהפוך הוא. אמרנו, בעצם כוונת המשנה זה שגם אם לא כתבת אומקה ורומה, אתה זוכה לכל הזכויות של אומקה ורומה, לא כלול בזה בור ודוד. מה קורה? אומקה ורומה נהפך להיות איזה לשון? מיותר. עכשיו אם אתה כותב אומקה ורומה, נוקט את הגמרא, או, זה נקיטות של הגמרא. הגמרא עכשיו הפכה עלינו את היוצאות. נהפך להיות שאומקה ורומה זה איתור לשון. מה היה היסוד של רב דימי? שאומקה ורומה זה לא איתור לשון. אתה רוצה לקנות את הבור והדוד, אתה צריך איתור לשון. תאמר מה? מהתהום עד הרקיע.
זה נקרא איתור לשון, זה כמו איתור לשון, אתה קונה את הדוד.
ביסוד הם מסכימים. אבל בנורמה של לשונות השטר, הם לא מסכימים. יוצא, לפי רב דימי אתה צריך להוסיף לשון, לא מספיק שתאמר עומקה ורומה, אתה צריך להוסיף לשון מהתהום עד הרקיע. לפי המשנה, כשהגמרא מעמידה את זה, איך זה? עומקה ורומה זה מספיק, כי זה איתור לשון. אוקיי, עכשיו בואו שימו לב מה הגמרא עשתה לנו. פשט המשנה זה בול רב דימי. הגמרא עשתה לי חיסור עם החסרה לצאת נגד רב דימי. יש לך משנה, אתה קורא את המשנה, המשנה היא בול רב דימי. הגמרא אפילו רוצה לעשות סיוע לרב דימי. הגמרא אמרת לא. הכי כמה, למרות שכתוב במשנה אף על פי שכתב, לא, אף על פי שלא כתב, כאילו כתב. מה קורה פה? עכשיו תחשבו, תנו לי אתם. מה הגמרא עשינו פה? היה סיוע, היה משנה מפורשת כמו רב דימי, הגמרא הפכה, אמרה לו, הכי כמה, חיסור עם אחסרה, כתוב שהוא כתב, לא, הכוונה היא שהוא לא כתב. זה חיסור עם אחסרה די רציני. למה? תנו אתם. אז פה אנחנו נזכיר, יש תוספות שמופיע בכמה מקומות בש"ס, וזה יסוד חשוב לכל הש"ס. הגמרא זה לא מצב שהם לקחו, בוא נראה לאן נלך, נשאל שאלה, נתחיל לראות חיצים, נראה לאן נגיע בסוף. הם ידעו את התורה שבעל פה, היה להם מסורת והיה להם כיוון.
והמסורת של חיסורי מכסה, הם לא יכולים סתם ככה לחדש לדברי תנאים, אלא אם כן יש להם...
אז זה נדבר בהזדמנות אחרת, יש גרא על זה, נחכה עם זה, זה בהזדמנות אם תרצו, נעשה שיעור שלם החיסור מכסה.
למשל, קל וחומר כל אחד, זה סתם, זה מה ש... שקל וחומר כל אחד יכול לעשות לפני עצמו, וגזירה שווה אי אפשר לעשות, אלא אם כן.
בוא נחכה, יש בזה מחלוקת רש"י תוספות, ויש קנאת סופרים על הרמב״ם, בוא נחכה. נגיע, בעזרת השם. אתה צודק שככה מקובל. אתה צודק שזה מה שלכאורה כתוב רש"י ותוספות בסוכה, אבל צריך לעיין בזה הלאה. התוספות כותב, יש סוגיה דומה לזה בברכות, שהגמרא מסתדרת בול כמו תנא אחד, המשנה, והגמרא עושה חיסור עם אחסרה ואומר לא, זה לא מסתדר לפי התנא הזה, וזה בעצם מה שהגמרא עשתה לנו פה. אז תוספות כותב שהגמרא ידעה שההלכה היא לא כמו התנא הזה, אז היא רצתה להקים את המשנה כמו מי שהיא כן ידעה לפסוק. אז זה יסוד מאוד חשוב. לפעמים הגמרא...
אף על פי שהיא לא כמו התנא שמסייע לי?
אז הגמרא עושה חיסור עם אחסרה כדי שזה יהיה סיוע לכיוון ההפוך.
לכיוון ההפוך.
כן. פשט המשנה היא סיוע לכיוון אחד.
עליהם המסייע לי זה, 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 כאילו זה מקור תנאי שבעצם לא מסייע לו מספיק טוב.
זה מסייע לו. היה להם מסורת שההלכה היא לא איתו. אבל... אז הם רצו לקחת את ההלכה לכיוון האחר, הפכו את המשנה, עשו חיסור עם אחסרה.
אוקיי, אז תגיד, ההלכה לא איתו, מה צריך?
אתם
רוצים שברבע שעה קרובים נדבר על זה? אין בעיה.
איך אתה אומר? זה אדם...
אני, לא, לא, כי אז יהיה בסדר, נתחיל פה מחר.
לא, תמיד, כי אם זה כתוב ככה, אז תגיד, שמה, קיבלנו מרבותינו מהלכה מ...
אז בסדר.
שלא כמוהו, נקבל, לא כמוהו. אתה צריך לבוא ולהפוך את המשנה בשביל להגיד ככה, זה קצת...
אני מעדיף שנדבר על זה עוד חצי שנה. אני רוצה שיהיה לכם יותר רקע. נלמד יותר, תראו יותר, תבינו את זה יותר טוב. אני יכול לומר לכם עכשיו, אבל זה יהיה לכם מדי מהפכני. תעזבו. אתם רוצים לומר כמה יסודות, וזה קצת יענה על השאלה, אבל תזכירו לי עוד חצי שנה, נחזור לנקודה. לא, אני לא צוחק, אני רציני. לא, 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 זו נקודה חשובה, נפתח אותה, אבל לא נסגור אותה. יש לנו כמה יסודות פה. קודם כל, רבי יהודה הנשיא, כשהוא חיבר את המשנה, חיבר את זה יחד, פה רק נקרא למשהו, לגבריר, כי זה דבר שהוא יוצא לשמוע גם. רק שנייה.
ראי שהוא הלך. ראי שהוא עלה למעלה.
טוב, אמרו לו שזה עלה אינטרנט. כשרבי יהודה הנשיא חיבר את המשנה, הוא חיבר את זה יחד עם הסנהדרין. הוא חיבר את זה יחד עם הבית דין הגדול איתו. אז היה לו כוח לסתום משנה ולאשר משנה כמו דעת יחיד. וזאת אומרת שבפשט המשנה יש רמה של פסיקה. תוספות כותב שכשיש לנו סתם משנה זה שני כוחות. זה כוח של רבים וזה גם כוח של סתם. זה שני כוחות. אז... המשניות מצד אחד... זה תורה שבעל פה, ויש בזה מחלוקות. מצד שני, רבי יהודה הנשיא והחכמים שאיתו סתמו במשניות וכן קבעו הלכה. עד פה אנחנו יחד?
כן.
בסדר. הדעה המקובלת זה שהמורה לא חולק על תנא. זה בעצם מחלוקת ראשונית. אם המורה יכול לחלוק על תנא או לא. יש רב שרייגון, יש רמב"ן. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהמורה לא היה חולק על תנא. אילו היה יודע את דברי התנא, הוא לא היה חולק עליו. אבל זה לא שהוא לא יכל לחלוק עליו. וגם הנקודת הנחה הזו שהמורה לא היה חולק על תנא, זה דווקא כשהציטוט של תנא נמצא ב... משנה או ברייתא מוסמכת. אבל אם לא, אז המורה יכול לעשות משבשתא. יכול לומר, הברייתא הזו היא משבשת, היא לא ציטוט טוב. זה כתוב ברב שראי גאון, זה כתוב בתוספות ראש בברכות, זה כתוב בכמה מקומות היסוד הזה, אנשים לא יודעים את זה. שהמורה בעצם, הנקודת הנחה היא שלו היה יודע את התנא, הוא לא היה אומר את מה שהוא אמר. אבל זה לא שהוא לא יכל לומר מה שהוא אמר. המורה יכול לחלוק, אין איזשהו דין שהוא לא חולק. יש עניין שהם ידעו שלהם היה מסורת יותר טובה, נקודת הנחה שהוא לא היה חולק, אם הציטוט של התנא היה במשנה, או ברייתא מוסמכת, תנו רבנן, שלחי אב רבו שי. אם זה לא, אם זה רק ממרה של תנא ולא ברור מאיפה זה בא, לא בהכרח שהוא לא יחלוק על זה. יכול להיות שהוא יעשה מזה משבשתא. כלומר, זה לא ציטוטו, המסורת שלי אחר. עד פה אנחנו יחד? אוקיי. עכשיו, למוראים היה כוח לתת ולהחסיר כוח ממשנה. הם יכלו לומר, משנה זו מן טענה, זה שיטת פלוני. עכשיו, אם הם עושים מהמשנה דעת יחיד, למרות שרבי רצה בדור שלו לתת כוח פסיקה למשנה הזאת, הם יכלו להחליש את הכוח הזה. לומר, זה שיטת רבי עקיבא, זה כוח חזק. לומר, זה שיטת רבי אליעזר, זה כוח חלש. היה להם את הכוח הזה. מהי נפקא מינה? יש לנו משנה בעדויות. המשנה אומרת, למה רבי כלל דת יחיד בין המרובים? למה במשנה יש דת יחיד? למה? שואלת המשנה. למה מוזכר דברי בית שמאי נגד בית הלל? אז המשנה נותן לנו שני תשובות שונות. דברי יחיד בין המרובים, כי יכול להיות שיהיה דור שירצו לסמוך על היחיד הזה. ואנחנו יודעים שיחיד ורבים מנחה כרבים, ובשעת הדחק אפשר ללכת כמו היחיד. עכשיו, מה יהיה אם יהיה לנו משנה, שהמשנה הזו היא שיטת רבי אליעזר? הגמרא תאמר, מן תנא רבי אליעזר. רבי אליעזר שמותי משיטת בית שמאי, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, אין למשנה הזו כוח בכלל. אבל אם המשנה הזו היא רבי עקיבא, היא כוח חזק, רק שלנו יהיה סתם אחר, ונלך עם הסתם האחר. אז עכשיו נותרתי, איפה אני עומד מבחינה הלכתית? אנחנו נלך עם הדעת האחרת, אבל השארתי כוח חזק שדעה של רבי עקיבא במשנה הזו, לדוגמה. אז כשהגמרא פה אומרת לי, החיסוי מחסר, המשנה היא ככה, מה שהגמרא עושה זה הגמרא לא רק הולכת נגד רב דימי. הגמרא דואגת לכך שאין לרב דימי סיוע מסתם משנה. אתם מבינים את ההבדל? יש מצב שהגמרא אומרת, אנחנו בדור שלנו של האמוראים, אנחנו נפסוק ככה. בסדר? זכותם. יש מצב שהגמרא אומרת, אנחנו גם טוענים שזה הפסיקה של המשנה. לא נשאיר גיבוי לדעה אחרת מהמשנה. עכשיו, האם דורות הבאים מחויבים לחסור עם החסר של הגמרא? בפשטות כן, ועל זה נרחיב בעזרת השם עוד חצי שנה. זה, כי זה עוד שלב. אתם מבינים? יש את סתימת הגמרא שאני צריך ללכת עם הפסיקה שלהם. אבל האם סתימת הגמרא גם מכריחה אותי ללכת עם החיסור עם החסרה שלהם? שאז אין שום גיבוי לדעה האחרת? זה כבר שאלה אחרת. אתם איתי? וזה, על זה יש תשובת הבח סימן עין אם אתם רוצים לראות, ובח באבן עזר סימן תתוו, בטור. יש איזו הרחבה על הנושא הזה מבחינה הלכתית. בשעת הדחק, האם יש לי על מה להסתמך כשהגמרא בעצם הסביר את המשנה האחרת? עכשיו, על סמך זה, מאחר ופתחנו את הסוגיה, חשוב לדייק שאנחנו לומדים רש"י על המשנה, כותב רבי עקיבא איגר, גם על המשנה וגם בתשובות, שרש"י על המשנה, הוא מסביר לי את הפשט הפשוט של המשנה, שהוא הפשט שקודם את הגמרא. מה החשיבות בזה? מה החשיבות? חשיבות היא שזה הפסיקה של רבי. הפשט הפשוט במשנה זה הרובד הראשון של הפסיקה במשנה. זה שהגמרא אחר כך תשנה את ההבנה במשנה, זה לא בהכרח שהגמרא טוענת, זה מה שרבי אמר. לפעמים זה כמו פה, שהגמרא ידע שהפסיקה צריכה ללכת בכיוון מסוים, אז הגמרא נתנה כוח או לקחה כוח מהמשנה. אבל האם זה מה שרבי התכוון לפסוק? האם זה מה שרבי אמר? לאו דווקא. חבר'ה, אתם איתי או התקדמנו יותר מדי?
כן,
זה
קשה.
קשה
לתפוס
את כל הדברים ביחד.
לא, אני מבין מה שאני אומר, אבל קשה לי מכרה, כי אני אומר, שאם לפעמים אומרים לך, יש אומרים, אז אתה אומר, זה שמע מהבית מדרש ככה, זה שמע ככה, זה גיוני. או שהיינו מביאים פה איזה מישהו אחר שמביא אליו איזה קושייה אחרת. אז היינו הופכים את המשנה, כמו ש... אבל ברגע שאין לי בכלל, בשביל מה? למה זאת אומרת שמה? הוא הביא לי דבר מאוד חזק, ואף אחד לא בא ומצא איזה משהו שיכול להפריח אותו. אז למה שאני סתם את המשנה? בגלל שאמרנו שהפסיק... כאילו, זה מה שקשה לי, העניין הזה, ש... מן היה פה משהו שהם מביא עליו איזה משהו חריף מצד שני, ואז הם אומרים, אז ברור שהמשנה הייתה צריכה להיות ככה, ואז נעשה ככה, אז נשנה אותה.
רגע, אבל איפה התחלנו? איפה התחלנו? אני התחלתי במקום מסוים, למה? בואו נחזור רגע, איפה התחלנו את כל הלימוד הזה? עם מה התחלנו? עם איזה מחלוקת ראשונים? שהמורה יכול לחלוק על תנא. בגלל זה התחלתי עם היסוד הזה. למה התחלתי שם?
אבל אני אומר, אבל אף אחד לא חלק.
אז סתם זה גמרא. כל הבית מדרש של רבה שהיא חלק.
כן, אבל לא היה למשהו מוסמך.
אתה שואל על סמך מה? שאלה טובה.
בדיוק, בדיוק.
רגע, שאלה טובה.
לא היה משהו עסיסי כדי להפריך את הרב דימי ולעשות סתם, ולהעלים את המשנה הזאת עם הסתה אחרת. אם היה משהו שבאמת זה משהו שהוא חזק נגדו, אתה אומר, אוקיי, אז בואו נהפוך, בואו נשנה, כנראה שזה הגיוני. אבל כמו שאתה אמרת מההתחלה, איך שקוראת המשנה פשיטה, זה כמו רב דימי, אין לך מה להגיד.
פה, אתה שואל טוב, רק שאתה שוכח שכשקובעים הלכה, יש הרבה מאוד דברים שנכנסים לשיקול.
נכון, מסכים, אבל...
אז עליהם היה שיקול למה הם הלכו בכיוון הזה. אנחנו כשלומדים את הסוגיה צריכים לדייק שזה...
נכון, אבל הם לא...
הם לא גילו לנו.
בדיוק.
אוקיי, נכון. בגלל זה אני סומך עליהם, מסכים איתך, לא גילו לנו. אבל רציתי שתראו איזו סוגיה קשה זו. זה מצב ש...
אתה אומר שלא כמו רבדים, אז כמו מי הולכים?
אז כמו מי? תענה אתה. כמו מי?
כמו...
כמו הבית מדרש של רב אשי, שהיה יותר חזק מהבית מדרש של רבי במובן הזה, כי הם היו בתורה, והם היו צריכים לקבוע הלכה לדורות. ומשום מה, אנחנו לא יודעים למה, הם אמרו לנכון לקבוע ככה. אבל אתה קולט בדיוק את החריפות של הסוגיה הזאת. כי בעצם יש לך מצב, כמו שאתה אומר, על סמך מה? לא ציטטו לנו מקור.
זה מה שאני אמר, זה מה ש...
יפה, קשה, אבל תבינו את הכוח של המורים.
מוביל, אבל
עדיין... בגלל זה עצרתי הסוגיה הזו.
אני אומר, לפעמים מחליפים, לפעמים עושים כל מיני שינויים, שיש משהו כנגד שאפשר לעשות. פה, שלי, סתם.
קשה, אוקיי. אז שתדעו שזה לא... אני אומר, כן, אבל זה גם, זה לא המקום היחיד שהגמרא עושה את זה. תוספות מאיר את זה במקומות אחרים. יש כמה מקומות בש"ס שתוספות, כשהגמרא עושה חיסורי מחסרא, אומר, רגע, למה? הפשט יסתדר טוב מאוד. אתה עושה חיסור ומחסה להקשות קושייה על תנא אחד, למה? תשובה, כי לא רצית לסוג כמו. תוספות אומר את זה, בכמה מקומות. אז זה בגלל זה הקדמתי את כל הקדמות. בסדר, לאט לאט. אנחנו עוד נחזור לנקודה הזו. בסדר. תשמע... אומר הרשב"ם, תשמע ולא תגג, סייתא היא, והך רישא. בדלא כתב לו עומקה ורומה מיירי, דלא קטני באף על פי שכתב לו עומקה ורומה, אלא בסתם המיירי. ואפילו האחי לא כאן הגג שיש לו מעקה גבוה עשרה, דיינו בכלל רומה, כדסק עדי תרחשת. אני מסתפק אם נתחיל את זה, או נתחיל את זה כבר מחר. בוא נראה תריף לסוגיה של היום, ומחר נעשה מפה ונריץ את זה מפה בזאת שם. פה אנחנו מתחילים את הסוגיה של רומה. בסדר.